כתב רבנו
בפרק חמישי מהלכות חמץ ומצה, הלכה עשירית, דגן שנטבע בנהר או שנפל עליו מים כשם שאסור לאוכלו, כך אסור לקיימו, אלא מוכרו לישראל ומודיעו כדי שיוכלנו קודם הפסח, ואם מחרו לגויים קודם הפסח, מוכר מעט מעט לכל אחד ואחד כדי שיחלה קודם הפסח, שמא יחזור הגוי במקרנו לישראל. והלכה זו מובאת גם כן בשולחן ערוך אור החיים סימן תרס"ז, שכאמור אם נופל דגן, דהיינו חיטים נופלים לנהר, או שנפל מים על חיטים, נפלו מים על חיטים, מאחר והם ספק חמץ, שערי אם נתבקעו הם ודאי חמץ, ואם עדיין לא נתבקעו הם ספק חמץ. אז הדבר פשוט שאסור לאוכלו בפסח, כי זה ספק חמץ, ספק דאורייתא לחומרה, וזה איסור שעונשו כרת. אלא שרבנו מחדש שאסור גם לקיים אותו, לגנוז אותו, וזה חידוש. ומה סברתו של רבנו, למה אסור לקיים אותו, למה אסור לגונזו? מה הוא שונה מאשר תערובת חמץ שאין בה כזית אכילת פרס, שלפי רבנו מותר לגנוז אותו? כיוון שכזית, תערובת חמץ שאין בה כזית בכדי אכילת פרס, זה ברור שאין בה איסור תורה, ועל איסור דרבן לא כנסו לקיים, לא גזרו לקיים, אלא מותר לקיים ולגנוז. אבל ביחס לספק חמץ, הרי ספק דאורייתא לחומרה, אמנם זה מדרבנן לחומרה, אבל סוף סוף זה ספק דאורייתא, זה לא כמו תערובת חמץ שאין בה כזית בכדי אכילת פרס, שזה ודאי לא תאורייתא, אלא כל האיסור הוא דרבנן. אבל ספק דאורייתא לחומרה, לפי רבנו מדרבנן לחומרה, אבל סוף סוף הוא ספק דאורייתא, זה בדרגה יותר חמורה מכך, לכן אסור לקיימו. מה יהיה אם הוא קיים אותו? הרי יש לנו כלל שתערובת חמץ לא גזרו עליה, רק על חמץ שעבר עליו הפסח אסור באכילה ובהנאה, אפילו מניחו באונס. אבל על תערובת חמץ לא גזרו. מה הדין ביחס לספק חמץ, ספק איסור חמץ, אם עבר עליו הפסח, האם הוא אסור או לא אסור? התשובה, מותר, כי מאחר וסוף סוף ספק דאורייתא מדרבנן לחומרה, אז הקנס שכנסו חכמים על המשאיר חמץ, כנסו על זה שמשאיר חמץ שהוא ודאי דאורייתא, אבל על חמץ שאיסורו הוא מדרבנן, ואפילו מכוח ספק דאורייתא, מותר אחרי הפסח. ומה היא נפקא מינה? הנפקא מינה לעניין מה שנקרא מצה עשירה, שהרבה מן הפוסקים מדברים בה אם היא אסורה או לא אסורה, שחלק באים ואומרים מאחר בזה נלוש עם יין אז אין בה חמץ ומותר, והיא מותרת, מותרת בשימוש בפסח. וחלק אומרים שיש כל מיני מראים בישים שם. היו שדיברו על טיפת מים בעת הבציר, היו שדיברו על חומרים ממיים שמעורבים בעיסה, והיו שדיברו על בקבוקי היין שבטרם שמו תאים תוכם, לפניכן עברו תהליך של שטיפה, ולא בהכרח שעברו תהליך של ייבוש. ואז, ועוד, עניין שמערכת החימום בקיטור, בקיצור, יש כל מיני מראים בישים. כל אלה, לדעת האוסרים, הם אינם אומרים שזה חמץ ודאי, אלא ספק החמיץ, לאלה שאוסרים, ספק החמיץ. ולכן, אדם אשר כבר קנה מצה כזו, יכול לקיים אותה לאחר פסח, סליחה, לקיים אסור, כי לפי רבנו ספק חמץ אסור בקיום, אבל לאחר הפסח מותר לו להשתמש בזה. ונפקא מינה, למשל, אם למשל הוא היה התארח אחרי הפסח בביתו של מאן דהוא וכיבד אותו במצה עשירה, שאז זה מותר, כי על זה לא כנסו. וכן, אם הוא רצה לקנות אחרי פסח מצה עשירה מהחנויות, שוב, אין בזה איסור, ויכול לקנות. רק בפסח עצמו אסור באכילה, ולדעת רבנו אפילו בקיום, כי על שפק הדור הייתה אסור גם כן לקיימו. בהקשר הזה, מן הראוי לקרוא לשולחן ערוך סימן תפמית ממתת, שהוא אומר את הדברים הבאים. חנות של ישראל, דיינו של יהודי, ומלאי, כלומר הסחורה, חולי החנות של ישראל, ופועלים הנכנסים לשם גויים. חמץ נמצא שם אחר הפסח, אסור בהנאה. חנות של גוי, ומלאי של גוי, ופועלים הנכנסים לשם ישראל, חמץ שנמצא שם מותר אפילו באכילה. כך היא גרסת רש"י ורבנו היה. אבל רבנו חננאל גורס בהפך. ומהו ההסבר לשיטת רש"י, שהוא אומר שאם יש סחורה, אם יש חנות של יהודי והסחורה של יהודי רק מהפועלים זרים, גויים, נכנסים לשם, שהוא אומר שחמץ שנמצא שם אחר הפסח אסור בהנאה. מה סברתו? דתלנן שחמץ זה של החנות הוא ולא מפועלים, אף שהם רגילים שם, משום דהחמץ בחנות הוא קבוע שם בתדר, וטפי יש לתלות שנשאר שם מחמץ שלו, שלא מצא בעת הבדיקה, ופשוט דמיירי שמצא תכף אחר הפסח, בעניין שאין לתלות שהחמץ של עכשיו. מותר באכילה, אפילו באכילה, רוצה לומר, אפילו אם היה חנות סגור כל ימי הפסח, דלקה למיטלה שהנוכרי בעל החנות הכניס שם חמץ זה בפסח, ובוודאי חמץ זה מקודם הפסח הוא. ואבא אמינא שיש לחשוש לתלות החמץ הנמצא שם, שהוא מהפועלים הישראלים המצויים שם תמיד, שהם שכחו שם קודם הפסח, כמשמלן, זה לא אמרינן האחר. כלומר, לכאורה אנחנו כאן רואים שיש לנו ספק אם החמץ הוא של יהודי, של היהודי, או חמץ של הגויים, של הפועלים. אז נאמר שהוא אסור בהנאה אחר הפסח. למה? אנו תולים שזה של היהודי ולא של הגוי. נראים הדברים שאין מכאן ראיה שגוזרים על ספק חמץ גם אחר הפסח. כי כאן באנו לגדרים אחרים. ומה הם הגדרים האחרים? א', כפי ששמענו, החמץ של היהודי שנמצא שם הוא בבחינת קבוע, הוא בבחינת רוב מכריע. ושנית, פועלים שנכנסים שם אפשר לומר שאפילו אם הם גויים, החמץ כבר זכה בו היהודי, ולכן שם זה נידון כחמץ של יהודי לכל דבר. אבל כל שיש לנו ספק באיסור החמץ, נראים הדברים שלא על ספק חמץ אסרו חכמים. וכן, ובאמת בברטב כותב במפורש, הוא כותב, ואם מחצה על מחצה, וכל שכן ברוב גויים, מותר באכילה למי שאינו נצהר מפיתן, וכן כל ספק חמץ שעבר עליו הפסח, מותר אף באכילה. כלומר, אומר הבא רטב סעיף קטן א' בסימן תפמנטט, שעל ספק חמץ לא גזרו חכמים את הכנס הגדול שעשו באכילה והנאה, אלא מותר באכילה אחר הפסח. רבי חנן בן גשם עשה לבוא.